כבוד יושב ראש הכנס, המושב, רבי ניסן סלומיאנסקי, הרב ניסן, שמעתם עכשיו, כבוד נשיא הכנס, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב רצון הרוסי שליטה, כבוד אחי ורעי, הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון שליטה, כבוד רבה של חיפה, הרב שאר ישוב כהן שליטה, רבה הראשי של ארגנטינה, הרב בן חמו, כבוד יושב ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני, כבוד הרבנים אשר בקהל, מוריי ורבותיי, קהל נכבד וקדוש. מאחר והנושא של הכנס השנה הוא שניים, שותפות ושליחות. וראיתי בסדר היום של כמה וכמה מן המרצים שדנים בסוגיות שונות של שליחות, כולל אפילו הרצאה בנושא של החזרת גלעד שליט, יחסי שליח ומשלח, נטלתי לעצמי את הזכות לקחת אתכם לפינה מסוימת בנושאי שליחות, שהיא תמיד על סדר היום, ואני נתקלתי בהלכה למעשה בפומבי בשבוע שעבר. בשבוע שעבר נפתח בגרמניה משפטו של ג'ון דמיאניוק. הוא כבר נשפט לפני 26 שנים בירושלים, יצא כפי שיצא, ועכשיו הוא עומד לדין שם במינכן. הזמינו אותי כלי תקשורת שונים לקבל ממני חוות דעת. מה אתם רוצים? פסק דין עוד לא היה, הרשעה עוד לא הייתה, על מה אתם מבקשים שאני אדבר? על דברים ידועים, אני קורא מכם כמוכם, אין לי יותר מידע. לא. אז בהתחלה אמרו לי בטלפון, אנחנו רוצים לשמוע ממך אם יש אותם היום, בין 89, חולה, לא חולה, חולה מדומה, חולה אמיתי, העדים כבר כמעט ואינם, הנושא כבר לא כל כך מעניין, אם יש צידוק להעמיד אותו לדין. אמרתי, על זה אני מוכן לדבר. בהחלט יש לי מה לומר. אני מגיע, ואז שולפים לי שאלה בכלל, לא מה שאמרו לי. תגיד, מבחינה מוסרית, שואל אותי, וזה ככה בטלוויזיה נגדנה לכל עמו, ערוץ 2, מבחינה מוסרית יש הצדקה להעמיד לדין אדם שמילא פקודות והוראות, הוא הרי שלחו אותו, להיות שם על המשמר, מה שנקרא וחמן, שומר, הוא היה וחמן. אז מבחינה מוסרית, הוא שואל אותי, יהודית, יש צידוק? אני באופן באמת ספונטני, לא הייתי מוכן לשאלה, אז אמרתי להם, קודם כל, הוא לא נשלח שם לעמוד על המשמר, הוא לא היה שם צופה מן הצד, הוא דחף, הוא המריץ, ואני זוכר עדים, אפשטיין, רוזנברג, רייכמן, בא ממונטווידאו רייכמן, יוסלה צ'רני, מכות רצח קיבלו ממנו, אז עמד שם, העמידו אותו בתור צלם, ומלבד זאת תבינו שיש עיקרון ביהדות, אין שליח לדבר עבירה. כלומר, לא יכול השליח לבוא ולהגיד, אני פעלתי מדין שלוחו של אדם כמותו, מכוחו של השולח, זה לא אני, זה הוא, הוא שלח אותי. גם אייכמן אמר, אני בורג קטן הייתי במכונת ההשמדה. בורג. מישהו הבריג אותי פה. אצלנו אין, האחריות היא עליך. אין שליחות לדבר עבירה. הנימוק המקובל הוא דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. ביצאתי מן האולפן חשבתי לעצמי רק רגע, פה מדובר על נוכרי. אין שליחות לדבר עבירה גם אצל גוי? אני מיד רואה, זו הנקודה שאני רוצה פה להעביר. אז אמרתי בליבי בהרהור שני, אתה צדקת. אם בשבע מצוות בני נוח יש עניין של לא תרצח, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, נאמר לבני נוח. אז לנו לגבי כל התרייג אין דין שליחות לדבר עבירה, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מישמין. לגביו שבע מצוות בני נוח ובהם שפיכות דמים, צריך לחול אותו העיקרון אם הקדוש ברוך הוא אומר לא תרצח. גם אם מישהו מהגסטאפו שלח אותך, אתה לא יכול להגיד שמעתי בקולו ולא שמעתי בקול שמיים. זה אמרתי לעצמי, אבל החלטתי, אני מוכרח לבדוק את זה. ואז נזכרתי שיש פה השבוע כנס שעוסק בשותפות ושליחות. תסלחו לי דיני הממונות היום, אני עוסק בדיני נפשות, אבל השאלה של שליח לדבר עבירה בכלל, בנושא רציחה בפרט, ולגבי נוכרי בפרט שבפרט, אני מבקש בכמה שורות להאיר את עיניכם בנושא הזה. המקור של כל הסוגיה כמובן במסכת קידושין מ"ג. קודם כל מתחיל פרק שני, האיש מקדש בו ובשלוחו. שיש שליחות. דין שליחות בקידושין, יש דין שליחות בגיטין, יש דין שליחות בתרומות, גם אתם, יש דין שליחות בקודשים, לומדים בפסחים. כל בני ישראל מביאים קורבן, אז כולם שוחטים. אחד שוחט, אבל בשם כולם, מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ויש כמה וכמה דברים, ויכוח עם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, האם זה לא שני כתובים הבאים כאחד? ואז מופיע הנושא בימים ג' ומה עם דבר עבירה? מתברר שיש מחלוקת חכמים עם שמאי הזקן. הנה הנוסח של הדברים מאוד ברור. האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש, הוא חייב, ושולחיו פטור. שמאי הזקן אומר משום בשם חגי הנביא, לא פחות ולא יותר, שולחיו חייב, שנאמר נאמר לדוד המלך על סיפור אוריה והחיתי, שהוא שלח דרך יואב להעמיד אותו בראש החזית, אותו הרגת בחרב בני עמון. נתן הנביא לדוד המלך, אותו הרגת, הוא היה בירושלים, הוא לא היה במלחמה הזו. זהו היסוד של המחלוקת חכמים מול שמאי הזקן בשם חגי הנביא. כל העניין הזה של אין שליח לדבר עבירה אנחנו מנמקים, רש"י אומר פה במקום על הדף, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, הסמה בחושן משפט, אומר בפירוש שם בקוף פי בית, הטעם מדוע באמת אין שליחות לדבר עבירה, כי השולח יגיד, לא עלה בדעתי שהטיפש הזה ישמע בקולי. מה פתאום? אם אני אומר ליהודי לחלל שבת, מסתתר השולח בטענה זה סמה בחושן משפט. מה פתאום שישמע לי? לא חשבתי לרגע. אני דיברתי בצחוק, כמו שאומרים היום, זה היה משחק. מה פתאום, לא, איך אומרים היום, לא יעלה על הדעת. מה פתאום שישמע לי? על פי זה, על אותו יסוד שאולי לא ישמע לי, אני רוצה לומר לכם מה פוסקים אחרונים. יש פסיקה מפורשת ברבי עקיבא אגר באמת, לפי הסמה הזה, שאם השליח ידוע שהוא מומר לכל התורה כולה, זה אדם שהוא עבריין בכלל, מחלל שבת בפרסיה, אוכל נבלות וטריפות, אם הוא מוכר כמומר, אין העיקרון של אין שליח לדבר עבירה חל אצלו. כי פה לא יוכל המשלח לטעון, לא עלה בדעתי שישמע לי, מה זה לא עלה בדעתך? הרי הוא מומר לכל התורה כולה. כך פוסק רבי עקיבא אגר, שיש דין שליחות בדבר עבירה, ומי ששולח מומר להוסיף עבירה על העבירות שלו, האחריות היא על השולח. כך פוסק רבי עקיבא אגר. יש למעשה נפקא מינה נוספת. וזה על פי התוספות בבבא קמא, התוספות עצמו בעין תת, אם השליח שוגג בדבר. אתה לוקח בן אדם שבא מארץ שלא ידע הלכות שבת, היה תינוק שנשבע, הגיע מעבר למסך הברזל, מעבר להרי חושך. הוא לא ידע הלכות שבת, הוא לא ידע כלום. ואני משולח אותו לעשות פעולה מסוימת בשבת שהוא לא ידע שהיא אסורה. פה שוב הסמה נופל. הסמה לא יכול להגיד שבמקרה הזה השולח פטור בנימוק לא ידעתי שהוא יקיים. למה לא ידעתי שהוא יקיים? הרי הוא לא ידע בכלל שזה אסור. כמו ששם ידעת שהוא יבצע כי הוא מומר לכל התורה כולה, ואז אין לך תירוץ. אותו דבר במקרה שהשליח שוגג בדבר, לפי דיוק בתוספות תראו באינטט בבקמה, אין אחריות עליו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו. יש הערה מעניינת שהזכיר שמאי הזקן בשם חגי הנביא, את אותו הרקת בחרב בני עמון, הרדק כבר. בשמואל ב' אומר שאם מלך הוא השולח, נופל הכלל של אין שליחות לדבר עבירה. מה זאת אומרת? חשבת שהוא לא יקיים? וכי יש לו ברירה? אתה המלך, ואתה שולח אותו. אז היית צריך לדעת שהוא כנתין, כאזרח, ישמע בכל המלך, שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך. ורדק מביא שתי ראיות לדבריו, אחת באמת מדוד, מאותו פסוק של שמאי הזקן, לא ללמוד מזה עקרונית לגבי כולנו של יש שליח לדבר עבירה ברציחה, לא. בניגוד לשמאי הזקן, הוא אומר לא, אני לא נכנס לוויכוח, כי יש יוצא מן הכלל והוא המלך. ולכן הנביא נתן מאשים את דוד המלך בהריגת אוריה החיתי, כי אם אתה נתת ליואב הוראה, היית צריך להבין בוודאות שיואב יבצע. ואז התירוץ הזה של דברי משומין או הדברים של אסמה, לא ידעתי שישמע לי, נופל. ראיה שנייה, אנחנו מאשימים את שאול המלך בהריגת נוב עיר הכהנים. כל הסיפור של רצפה בתאיה, עם כל הגאולת הדם, מי השם? שאול. רק את זה, תזכרו את הגמרא בסנהדרין בדף ק"ז. מדובר על גדולה לגימה, ששגיגתה עולה זדון. אנחנו מאשימים את יונתן בן שאול. על מה הגמרא מאשימה אותו? שהשגגה שלו היא כמו זדון. הוא נפרד מדוד המלך עם החיצים ממך והלאה, נופל על צווארו, נפרד ממנו בנשיקות ובדמעות, אבל סנדוויץ' הוא לא הביא לו. ונשק להגנה עצמית בהליכה למדבר לא נתן לו. וזה מאלץ, בלי מיסים, מאלץ את דוד להגיע לאחימלך מן החיטוב בנוב עיר הכהנים, שם הוא מקבל מלחם הפנים, שם הוא מקבל את חרב גוליית, שם יושב אביר הרועים של שאול דואג האדומי, והוא בא לשאול ואומר... הכהנים האלה מרדו בך, אדוני המלך. אחי מלך משתתף עם דוד, סנו נפשך נגדך, הוא מצייד אותו בלחם, הוא מצייד אותו בנשק. ואז ברוח רעה שמבעטת את, דוד, את שאול, הוא הולך והורג את כהני נוב, אומרת הגמרא, יונתן השם. השגגה שלו עולה לזדון, שהוא מנע את אותו הלחם, את אותו הליווי הראוי, לדוד, וזה הביא לכל העניין הזה. אומר אם כן הרד"ק, הוא לא מזכיר את הסיפור של יונתן, זה גמרא אבל בסנהדרין מפורשת. הוא מזכיר את הפסוק של אותו הרגת בחרב בני עמון, ואת האשמת שאול בהריגת כהני נוב, כי כאשר מלך נותן הוראה, יש שליחות גם לדבר עבירה, מתוך ידיעה ברורה שישמעו לו. לגבי נוכרי. מתברר שאצל נוכרים יש שליחות לדבר עבירה, וזאת מפסוק מפורש. אתה הזכרת פרניסה, ככה שמעתי מאחורי האוזן את העניין של שבע מצוות בני נוח. דווקא משם לומדים כל הפוסקים. שם כתוב בפירוש, אדרוש את דם האדם מיד האדם מיד איש אחיו לרבות שלוחו. שופך דם האדם באדם, יש לזה הרבה משמעויות, גם על הריגת עוברים לומדים מפה, דם האדם באדם, זאת אומרת מי שישפך דמו של אדם באמצעות אדם אחר, דמו יישפך. כי שלוחו של אדם כמותו לגבי נוכרי, אין העניין הזה של דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. למה? הוא לא אכפת לו. דברי הרב. לא אכפת לי, זה ככה אומרים מברשים. מה אתה יכול להגיד? היית צריך לשמוע בכל רבך. בורא עולם. מה? ומגזרת הכתוב של ריבוי המילים בשבע מצוות בני נוח, שופך דם האדם באדם, ומיד איש אחיו אדרשנו, למדו לרבות שאצל בן נוח האחריות היא על השולח ולא על השליח. זה מורה שאלה מפורסמת מאוד. יש גמרא בסנהדרין, אין טוענין למסית. לא תחמול, לא תחסה עליו, לא תחוזנך, כמה וכמה ריבועים. אין טוענין למסית. מאיפה לומדים את זה? מהנחש הקדמוני, אומרת הגמרא. הנחש הסית את חווה. היא נתנה אחר כך גם לאדם ותוכל. הנחש נענש. על גלחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, הוא ישובך ראש. זה עונשים כבדים מאוד. אילו היינו יכולים לטעון למסית, היינו יכולים לטעון להגנתו של הנחש, הוא היה אומר, מי אמר לה לשמוע בקולי? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שמין, למה היא אכלה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לא תאכלו ממנו. אני אמרתי לה, תאכלו. והיא שמעה בקולי, יכול היה נחש להסתתף ולומר, אין שליחות לדבר עבירה, שהיא לא הייתה צריכה לאכול. זה שהתורה לא מגינה עליו, משום שאין טוענים למסית, כך מסיקה הגמרא. איזה מין דבר זה? הרי אצל נוכרי, אין העניין הזה של דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. הדבר הזה נאמר רק אצל ישראל. מה יכול הנחש יכול להתייחס לתירוץ כזה? הנחש מתאים להגדרה הזאת של דברי הרב, דברי התלמיד? איך אפשר? ומזה גמרא מסיקה מסקנות מכאן שאין טוענים למסית, כי הייתה לו טענה. איזה טענה הייתה לו? המשנה למלך אומר שבכל זאת לנחש היינו יכולים להגן עליו בנושא הזה עם השליחות לדבר עבירה. למה? כי זה גמרא מפורשת שאומרת, אם מישהו אומר צא בעול את הערבה או צא ואכול חלב, לכולי אלמה, אין השולח חייב אלא השליח שמבצע את העבירה חייב. למה? כי לא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב. אם הוא נהנה מביצוע העבירה, אכילה או ערבה, לא יכול להטיל שום אחריות על השולח, אלא על המבצע, על השליח עצמו. פה מדובר על אכילה. לאכול מפרי העץ אשר בתוך הגן, מעץ הדעת. אז לכן לא הייתה לו שום אפשרות לבוא ולהסתתר מאחורי זה, אני בסך הכל שלחתי. הייתה לו טענה, סליחה. יכול היה לו להגיד, אני שלחתי, אבל היא אכלה. ותיתן גם לאישה אם אבא יאכל. הם לא יכולים להפיל עליי את התיק הזה. דבר נוסף, אומר התומים, הזכירו פה קודם הרב אריאל את התומים, התומים אומר תשובה, יש לו לנחש מה לטעון, אם הוא לא היה מסית היינו טוענים בשבילו, מה הוא היה טוען? מתי יש שליחות לדבר עבירה, אם אותה עבירה היא נחשבת גם עבירה שמצד השולח, כלומר שגם עליו נאסר, על הנחש לא נאסר לו לאכול מעץ הדעת. אם זה רציחה, שגם השולח וגם השליח נאסרה עליהם, פה אפשר לבוא ולהגיד, יש או אין שליחות, פה זה בכלל בעיה אחרת. עליי, אני לא בר חיובה. השם אומר לאדם וחווה, מכל העץ אשר תאכלו, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות, אני לא נאסר עליי. אז אם אני בא ואומר לה לאכול מדבר שלי בכלל לא נאסר, אין כאן כל הנושא הזה של שליחות. לסיום אני אומר רק משפט אחד. מה עם הדמיאניו כזה? איפה זה נגמר? הוא אשם או לא אשם? אפשר לשפוט אותו? לא. אני אומר לכם בזה משפט האחרון, והוא חשוב לי. התוספות ריד בקידוש. שם על הסוגיה. גם כשאני אומר אין שליח לדבר עבירה, זה חכמים. זאת אומרת שהאחריות היא על השליח. גם כשאני אומר שלנוכרי יש שליחות לדבר עבירה, אליבא דכל הדעות, כשאני אומר יש שליחות לנוכרי לדבר עבירה, זה לא אומר שהשליח פטור. זה רק אומר שגם המשלח חייב. זה התוספות רית. לא חלילה לפתור את המבצע שביצע את הרצח, אלא לבוא ולומר יש שליחות אצל הנוכלי דבר עבירה, וזאת לומדים מיותם הפסוקים מיד איש מיד אחיו, שופך דם האדם באדם. גם הראשון נקרא שופך דם האדם, אבל השני בוודאי שפך את דם האדם. שופך דם האדם באמצעות אדם אחר, דמו יישפך הן של השולח והן של השליח. אז בניגוד אלינו שאנחנו אומרים אין שליח לדבר עבירה והאחריות היא רק על המבצע, שם האחריות היא אמנם על השולח, אבל זה לא פותר מאחריות את המבצע שגם הוא חייב. בואו נסיים בשליחות חיובית. יש פרשת השבוע גם שליחות, הרב הרוסי. אולי בגלל זה בחרתם שליח השנה, פרשת וישב, אבל איזה שליחות. אבא שולח את הבן למקום סכנה, נער בן 17. הלא אחיך רואים בשכם לך וישלחך אליהם. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. והוא יודע שלא יכלו אחיו דברו לשלום. הוא יודע, הוא מרגיש, ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והוא רק בן 17. ויש לאבא משרתים עושה רצונו, הוא רכש והגיע מפדן הרם עם רכוש גדול, ואתה הייתי לשני מחנות, ויפרוץ לרוב. יכול היה לבוא ולהגיד, אבא תשלח אחד העבדים, תשלח אחד המשרתים, כואב לי הבטן. אבא, מקריית ארבע שאנחנו יושבים עכשיו, עד לשכם, מדרום יהודה, עד לצפון השומרון, זו דרך חתחתים ארוכה ומייגעת, אני לבד? מילה אחת אומר יוסף, הנני. הנני. והוא הולך, ולכן אולי גם בזכות כיבוד האב הזה, של שליחות כזו שאבא מטיל, זוכה האיש ועולה לגדולה, והופך להיות לאחד שאנחנו מתפללים, רחמנה ידקר לן זכותי דיוסף צדיקה.